אז זהו השיעור השני במשנתו הרוחנית של המהר"ל. אז אנחנו התחלנו שבוע שעבר ואנחנו ממשיכים. אז אני מבקש סליחה ממי שהיה שבוע שעבר, אני חוזר לשבוע שעבר. שבוע שעבר, בגלל שהמהר"ל הוא מאוד מעריך ולשון שלו היא לשון שאינה לשון שלנו, כלומר העברית שלו קשה והמושגים שלו עמוקים, אז אנחנו לא... אנחנו לא לומדים אותו בתוך ספריו, שורה אחרי שורה. אלא יש כאן ציטוטים מתוך שלום עליכם. מאיזה תיכון, ישיבה תיכונית זה?
וולפסון
וכפר
מימון.
אז אנחנו לומדים בעיקר עכשיו פסקאות מתוך הספר תפארת ישראל. אז מה שבעצם התחלנו פעם שעברה, שהמהר"ל בתור איש הקבלה והסוד מדבר על טעמי המצוות לפי הסוד, והוא הסביר לנו בפעם שעברה דבר מאוד עמוק, והוא ש... וכאן אני מחדד את ההבדל, לא בשביל סתם לאמת זה מול זה שתי שיטות, אלא בשביל להבין את העומק של שיטת המהר"ל, של שיטת הקבלה. בעולם של הנגלה אתה יכול לשמוע בעצם את הדבר הבא. אתה בן אדם, אתה לוח חלק, בתוכך לוח חלק, כלומר בשר ודם אתה, ואתה גם יש לך כוחות שליליים, נטייה אל הגופניות ואל מידות רעות. ובעצם אתה יצור בעייתי. והנה ניתנו לך מצוות שהם יחנכו אותך, ירימו אותך, יקנו לך מידות טובות, ויקנו לך מידות טובות, ויחברו אותך לערכים גבוהים. ויוצא לפי זה שהמצוות זה דבר שהוא מבחוץ אליי והוא נועד לרומם אותי. אומר המהר"ל בדיוק הפוך. המהר"ל אומר שאדם הוא לא יצור שבתוכו לוח חלק, אלא הפוך, יש בתוך האדם נשמה. כלומר, בתוך האדם יש שמיים, נשמה מלשון שמיים. כך כתוב כמה מקורות. כלומר, יש בתוך האדם יש בו רוח אלוקים, יש בו אלוקיות. הנשמה זה אור אלוקי, הנשמה זה מלאך אלוקים, הנשמה זה כוח אלוקי. יש בה המון אור. מה זה המצוות? המצוות זה הפעולות שדרכם האור שבאדם מתגלה ויוצא מן הכוח אל הפועל. אז זה בדיוק הפוך. זה לא שאני כלום והמצוות גורמות לי להתאפס בסולם למעלה, אלא אני למעלה. והמצוות זה צינורות להמשיך את השפע שיש בי אל העולם, למטה. הבנתם את שתי התפיסות? שתי התפיסות האלה הן שונות, סותרות, אבל באמת, באמת, בעומק הן, הן שתיהן נכונות. ולא ניכנס להסביר עוד יותר מדי. מה שאומר מהר"ל זה האמת. זה כאילו הפנימיות של הדברים. בפועל איך זה מתגלה בחוץ, כשרואים אותי בחוץ, אז רואים אותי שאני מתחנך לאור המצוות. אבל בעצם זה לא, זה הרווח של המצוות. זה סוף הדרך. זה לא השורש. השורש הוא שיש באדם נשמה, והמצוות הם בעצם, המהר"ל מאוד מדגיש, פעולות המתחייבות מתוך האדם. הפירוש מתחייבות, כלומר, הן טבעיות לאדם. בניגוד למחשבה של הנגלה, שאני לא החלק. אני אפס. הבאות המצוות לחנך אותי, הן לא שייכות אליי. אלא הן פשוט לוקחות אותי למקום חדש, אחר, טוב יותר. אצל המהר"ל, לא, מה פתאום? המצוות זה המימוש של משהו שקיים בתוכי. על פי זה המהר"ל מסביר הרבה דברים. למשל, אחד הדברים שהמהר"ל מסביר, זה את הדבר הבא. אם המצוות מעשים טובים שמחנכים את האדם, למה המצוות לא ניתנו לכל בני האדם בעולם? למה הערבי, שכני, או גוי כלשהו אחר, למה הוא לא מחויב במצוות, כמו שבת, כמו תפילין, כמו כשרות, המאכל? למה לא? הרי אם מדובר במעשה נכון, שמחנך, אין הבדל בינינו לבין הגויים מבחינה זאת. גם אנחנו וגם הם צריכים להתחנך לדברים טובים ולערכים טובים. אבל אומר המהר"ל, זה לא העניין של המצוות. המצוות הם גילוי של הנשמה. הנשמה שלך, אתה חלק מנשמת ישראל. ועכשיו נדייק יותר. המצוות זה לא הגילוי שנשמת, לדוגמה, דן. אלא המצוות זה גילוי של נשמת ישראל ששוכנת בדן. יש גם כן ייחוד לדן, לפני עצמו. אבל היסוד של דן זה נשמת ישראל. כי כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו עם ישראל משפחה. המשפחה הזאת יש לה שורש, אברהם. זה השם של הנשמה שלנו. בי יש את נשמת אברהם. בי יש את נשמת יצחק. בי יש את נשמת יעקב. וזהו. זה מה שקיים אצל כולנו. אחר כך מתפצל, מתפצל, מתפצל. אבל היסוד של כולנו זה נשמת האבות. זה נשמת ישראל. לנשמה הזאת קוראים בספרים הקדושים השכינה. השכינה שווה נשמת ישראל. המצוות זה גילוי האורות של השכינה, של נשמת ישראל. זאת אומרת, כשאני אוכל מצה, אני לא צריך לחפש קודם כל את הטעם, איך המצה מחנכת אותי. אני יכול למצוא, יכול להסביר דברים, אבל זה לא השורש. השורש הוא, שורש המצוות זה, שנשמת ישראל מגלה ומוציאה איזה אור שתמון בה, על ידי אכילת המצה. עוד לא הסברנו איך, מה? אבל עכשיו אנחנו מבינים שכל המצוות זה הרבה אורות, שכל מצווה בעצם חושפת משהו מהדמות, מקלסתר הפנים של נשמת ישראל. ולכן, חוזר מה שאמרתי מקודם, יהודי הצטווה לקיים מצוות, משום שהמצוות זה המעשים שמוציאים את נשמתו הכוח אל הפועל. כי יש ליהודי תפקיד אחר מגוי. והתפקיד של היהודי צרוב בנשמתו. אנחנו, אם יש אתכם מה הגדרה של עם ישראל, אז תגידו, אתם יכולים להגיד דברים אחרים, אבל אם ישאלו אותי, ואני מציע גם לכם להגיד את זה, הגדרה של עם ישראל זה משפחה שיש לה ייעוד. והייעוד איפה נמצא? צרוב בנשמה. אז אומר המהר"ל, גם אדם חילוני, הוא לא ידע את המילה הזאת, אבל אומר גם אדם שלא צריך לקיים מצוות, זה לא משנה, יש לו את הנשמה. התפקיד והייעוד של עם ישראל צרוב בתוך הנשמה. כמו למשל, שיש צייר אמיתי, גדול, גם אם הוא לא ילמד ציור וגם אם הוא לא צייר אף פעם, אם היינו יכולים לראות רנטגן, היינו רואים את כישרון הציור שנמצא בתוך הנשמה שלו, בתוך הנפש שלו. יש כאלה שיש להם כישרון ציור. יש כאלה כמוני שאין להם. מה ההבדל ביני לבינם? יש להם תכונה. אותו דבר. נשמת ישראל זה תכונה. תכונה שקשורה לייעוד של עם ישראל. כן? קוראים לזה גזענות. זאת אומרת, אנחנו משפחה שיש לה ייעוד. זה נקרא גזענות. למה זה לא גזענות כמו שאנשים חושבים? כי גם לערבי יש ייעוד. וגם לכל גוי בעולם יש ייעוד. גם כל נמלה יש לה ייעוד. אנחנו לא יותר טובים מאף אחד. הייעוד שלנו הוא מאוד ליבי. מאוד מרכזי. בסדר, זה הכל. והמצוות זה הוצאה מן הכוח אל הפועל של נשמת ישראל. דרך אגב, גם גוי מחויב מצוות, אבל אחרות. יש להם מספר אחר, כולם יודעים, שבע מצוות בני נוח. ועל ידי המצוות האלה הוא מוציא את יהודו, ואת תפקידו, ואת מהותו. אבל המצוות בכל מקרה הן לא חיצוניות. הן בעצם הוצאה מן הכוח אל הפועל של התכונה שלנו שיוצאת מכוח אל הפועל. זה היה השיעור הראשון, חזרתי עליו. הדברים הבאים שאני אמד במערל עכשיו, ואחרי איך המערל ממשיך להתקדם עם זה, ומסביר בעזרת זה עוד דברים מפורסמים בחזל. ואז נכון, בעזרת השם מספיק, וזה מספיק, נעלה קומה, כי אנחנו צריכים בסופו של דבר להבין יותר לעומק מה זה המצוות. כדאי, רק התחלנו את המסע של המערל. אז בואו נקרא עכשיו ספר תפארת ישראל פרק ד'. אז זה קטעים מתוך המהר"ל. ונתן להם עוד רמ"ח מצוות עשה, שהם קניין מעשה, שעל ידם קונה מעלה ושלמות, כנגד חלק המציאות השני שהוא האדם. שנמצא באדם קניין מעלה, שלא תמצא בחלק הראשון, שאין לו קניין כלל. רק אלא נשאר על מה שנברא עליו. זה קצת סתום כי זה קטע מתוך פרק, אני תכף אסביר לכם. ואדם בלבד יש בו קניין מעלה. והאיברים של אדם הם שלמות צורת האדם. כי אל תחשוב כמו שחשבו קצת בני אדם. והם הרופאים. כי האיברים של אדם הם טבעיים, כמו שאר בעלי חיים. כי אין הדבר כך כלל. כי רופאי אליל המה לא ידעו באמת תואר האדם ואיבריו, שכולו אלוהי. ולפיכך האיברים שלו הם שלמות האדם. ועל ידי איבריו שהם רמח, נברא בצלם האלוהים. ומצד הזה הוא מלך בתחתונים, שנאמר נעשה אדם בצלמנו וירדו בדגת הים. ולפיכך מספר המצוות שהם שלמות האדם כמספר איבריו, שהם גם כן שלמות ומעלת האדם. עד שהוא בצלם אלוהים על ידי רמ"ח איבריו. ושלמות ומעלת המצוות נמשך אחר השלמות הזה, מה שהאדם נברא בצלם אלוהים. שעל ידי זה האדם הוא שלמות כל התחתונים. עוד פסקה אחת, ואז נסביר, האדם אינו גשמי גמור. הן בנשמתו האלוקית, שיש לו נשמה קדושה, ואין מצד שנאמר בו כי בצלם אלוהים עשה את האדם. כי יש בצורתו עניין אלוהי למי שיודע ברזי החוכמה. בפרק הזה, פרק ד', המהר"ל מסביר את המושג של, שנמצא בחז"ל, שחז"ל אמרו, דרש רבי סמלאי, זאת אומרת, אמר רבי סמלאי, תרי"ג מצוות, מאמר במסכת מכות, אמר רבי סמלאי, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני. ומה, ואיך זה הולך? רמח. מה זה רמח? גימטריה, רמח. 248. מה? 248. מצוות עשה. שסה. כמה זה שסה? 26. מצוות לא תעשה. מה הסוד פה? רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים שבאדם. שסה מצוות לא תעשה כנגד 365 ימים שבשנה. מה שאתה אומר, זה לא כתוב בגמרא, אלא בזוהר. אתה קפצת לזוהר. בגמרא כתוב, בזוהר כתוב, רמח כנגד איברים, שסה כנגד גידים, זה בזוהר. בגמרא כתוב, רמח כנגד איברים, שסה כנגד ימים. כל יום אומר, אל תעבור בי עבירה. דרך אגב, איך בעברית הכל יוצא טוב? כי הרי כמה גימטריה של שנה? איך זה יצא? מדהים, לא? מה? נו, מה? אתה עכשיו מתקטנתי על מספר אחד? השנים בכלל תלוי, שנת ירח, שנת שמש, זה... 300, בעצם שנה שלנו היא 354. השנה של השמש 365. יש עוד א' יום בין שנת חמה לשנת לבנה. אבל גימטריה השנה זה 355, באמצע. זה יוצא טוב, איך זה יצא? הכל יוצא טוב בעברית. וואלה, מדהים. לא משנה, זה לא קשור. אומר חז"ל במסכת מכות, כל יום עובר, אומר אל תעבור בי אווירה. יש 365 עבירות, וכל איבר אומר עשה במצווה. 248 מצוות עשה. טוב, כך חז"ל אומרים. עכשיו בא המהר"ל ומסביר לנו, בפרק הזה הוא מסביר מה ההבדל בין מצוות לא תעשה ומצוות עשה. בעצם הוא מסביר שמצוות לא תעשה הם רק, תפקידם רק כאילו להיות, לשמר איזה משהו שיאפשר אל המצוות עשה. העיקר זה המצוות עשה. מצוות לא תעשה זה כאילו הבסיס. אז לכן הוא מתמקד עכשיו במצוות עשה. רמח מצוות עשה ונגד רמח איברים שבאדם. מה הסוד של הדבר הזה? אומר המהר"ל, עכשיו תראו איך ההסבר של המדרש הזה בנוי על מה שדיברנו מקודם. אומר המהר"ל שיש לאדם 248 איברים. עכשיו, מי קבע שיש לבן אדם 248 איברים? אם עכשיו אני אקח ספר אנטומיה, אני מניח שיש פה איזה מישהו שיש לו חלום להיות רופא. דן? אולי מישהו פה רוצה להיות פרמדיק? או אפילו אולי מישהו פה רוצה להיות אח בסיעוד. יפה. אז אני מניח שאם תיקחו ספר אנטומיה, אתם לא תמצאו שאת המספר, הספר לא יפתח במילים, יש באדם 248 איברים. הוא הביא לך רשימת איברים. המילה איבר היא גם מילה לא מקצועית, בלשון הרפואה. יש מלא דברים באדם. האדם זה מכונה, כידוע, מושלמת בטירוף, מדהימה ברמות. אנחנו, פלא גדול אנחנו, בני האדם. מלא מנגנונים. אי אפשר לתאר ולשאר את הדבר הזה. כמה חלקים יש באדם? הרי כשאתה לומד ביולוגיה בבית ספר היסודי, מלמדים אותך את הדברים הכי גדולים. כשאתה לומד בתיכון, אם עשית מגמת ביולוגיה, צריך יותר בנות לעשות את זה. אני במקרה עשית את זה בתור בן. אז אתה לומד את מבנה התא שבגוף. אבל כשאתה לומד אחרי זה רפואה, אתה לומד על חלקים הרבה יותר קטנים שנמצאים בכמויות של מיליונים בגוף. אז זה ככל שאתה, זה כמו שככל שאתה יותר מתעמק בזה, אתה מגלה, אם אתה עכשיו הולך להתמחות ברפואת הדם, אתה מגיע לכל מיני דברים שיש בתוך הדם, אימאלה, איזה דברים יש שם. אז מי קבע 248 איברים? זו קביעה מאוד לא מקצועית. אומר המהר"ל, זאת לא קביעה שקשורה אל הרופאים, הוא קורא להם, אנשי המדע הטבעיים, שהם רואים באדם רק מכונה פונקציונלית, הישרדותית, שצריכה לשרוד, אלא הקביעה של 248 איברים, היא קביעה של החוכמה הפנימית. עכשיו אני לוקח אתכם שנייה אחת למקום אחר. דיברנו עד עכשיו על גוף האדם, מבחינה אנטומית. בואו נלך למקום אחר. אתם יודעים שיש את הקדמת ספר הזוהר. ושם יש פתח אליהו הנביא זכור לטוב. ונוהגים הרבה מעם ישראל לומר פתח אליהו לפני התפילות. יצא לכם פעם להיות בבית כנסת, כשאומרים פתח אליהו? אני מקווה שהצטרפתם, ולא חיכיתם, בהיתם בבית כנסת, בזמן שאומרים פתח אליהו. כי זאת חוויה מעניינת, הפתח אליהו. הפתח אליהו, שמה, זה קטע מספר הזוהר, שבו ספר הזוהר מתאר את דמותו של האדם, ומסביר שכל איבר באדם הוא בעצם ספירה אלוהית. כגון שיד ימין היא ספירת חסד, ויד שמאל היא ספירת גבורה, ורגל ימין היא ספירת נצח, ורגל שמאל היא ספירת הוד. ואיבר הברית הוא ספירת היסוד. והכתר זה התפילין, שהם חלק מהגוף. ומלכות, פש, כל מיני, זה מבנה מורכב. פתאום אתה מסתכל על גוף האדם. כשאתה מסתכל על ספר הזוהר, אז אם ספר הזוהר יצייר לי כאן בן אדם, אז לא יצייר לי בן אדם. הוא יכתוב לי, ואני מצייר בן אדם. אז פה אולי קרא לזה יד ימין, הוא קורא לזה חסד. וזה הוא לא קורא לעצמו, הוא קורא לזה גבורה. הוא בעצם, ספר הזוהר טוען את הטענה הבאה, שזה רק, שם זה רק הספירות. כל הקבלה בנויה על דמות האדם. כל הקבלה בנויה על דמות האדם. דמות האדם משקפת את כל המבנה של הפנימיות של הבריאה. הספירות והעולמות והפרצופים, הכל. ובעצם מה הכוונה? התורה הקדושה אומרת, הקדוש ברוך הוא בורא את הטבע. נכון, הקדוש ברוך הוא בורא את הטבע. ביום הראשון הוא בורא את האור, ביום השני שמיים, ביום השלישי את האדמה, צמחים, וכו' וכו'. פתאום מגיעים ליום השישי, והקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם. זה רעיון נפלא. בצלמנו כדמותנו. אחר כך כתוב, ברא אלוהים את האדם. בצלם אלוהים ברא אותם. זכר ונקבה, בצלם אלוהים, אלוקים, ברא אותם. הקדוש ברוך הוא בעצם בא ואומר דבר כזה. יש את הטבע. וצריך להכניס אותי, אני הקדוש ברוך הוא, לתוך הטבע, לתוך המציאות. אבל איך אני אכנס למציאות? אם הקדוש ברוך הוא יכנס למציאות, אז כביכול המציאות תתאפס. כי לא יראה אני אדם החי. אז רק הקדוש ברוך הוא יכניס את עצמו לתוך העולם. יש לי רעיון, אומר הקדוש ברוך הוא. אני אעשה משהו דומה לי. פלא פלאות. ואז הקדוש ברוך הוא בורא אדם. הוא אומר לבן אדם, אתה תביא אותי לתוך הבריאה. ואז זה התכלית. ואחר כך, כמו שאמרנו פעם שעברה, היה צריך להיות רק אדם. פשוט בגלל חטא אדם, הראשון, נוצר המצב שיש גם אדם וגם מעגל קרוב לאדם. מזה נוצר ישראל והעמים. מראש מקדם מעצירות אדם. בעצם חז"ל אומרים, אתם קוראים אדם. כלומר, אנחנו ממשיכים את דמותו של האדם הראשון. אבל בואו נחזור שנייה אחת לאדם הראשון. האדם הראשון, יש לו צלם אלוקים. לפי הקבלה, זה שונה נגיד מהרמב״ם וכל מיני הוגי דעות אחרים. אמרו, הרבה הוגי דעות שאלו, מה זה צלם אלוקים? שהוא דומה במשהו לאלוקים. ומה דומה לאלוקים? אז מישהו אחד אומר בשכל, מישהו אחד אומר בבחירה החופשית. הקבלה לא אומרת את זה. הזוהר הקדוש אומר, הגוף של האדם דומה לאלוקים. מה? אבל אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. אבל יש לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. אבל הוא מתגלה בספירות, במידות, בעולמות. והאדם, צורתו של האדם, שיש לו ראש למעלה ולב באמצע ורגליים למטה, שיש לו צד אחד ימין וצד אחד שמאל, שיש לאדם פנים ויש לאדם אחור, כל המבנה של האדם משקף את המידות האלוקיות, את הצורות שלו. ולכן בעצם האדם, עכשיו זה, עכשיו אומר המהר"ל, שאדם, יש לו, הוא, הכלי שלו זה הגוף הזה, ותוך הכלי הזה יש נשמה, שהיא ממש אור אלוקי מופשט. אז יש פה גם אור אלוקי מופשט ששמו נשמה, יש פה גם כלי ששמו צלם אלוקים. ביחד יוצא שיש פה בן אדם שהוא יצור מאוד עילאי, מאוד נשגב. אומר המהר"ל, אז מה הכוונה? עכשיו, לפי איזשהו מבנה אלוקי, קבלי, יסודי, נסתר, יש באדם רמח איברים. שוב, בספר אנטומיה לא תמצאו רמח איברים, תמצאו תיאור של החלקים והתפקודים שלהם. אבל מבחינת המבט של צלם אלוקים, הוא רואה באדם 248 איברים, ואם תמדו את סודות הזוהר והארי הקדוש, אני לא מכיר, אבל אני מעריך שבאיזשהו מקום יהיה הסבר מהם אותם ה-248 איברים רוחניים שמתגלים באדם, לא רוחניים שהם לא קשורים. כמו שעשה לנו פתח אליהו, שאמר לנו בגדול שספירת החסד היא מאירה על יד ימין של האדם. ממש. ימין השם עושה חיל, ימין השם רוממה, פירושו של דבר, שיש גילוי של מידת החסד האלוקית. אני יכול לתת לכם כאילו דוגמה קטנה, שמעתי פעם יפה מרב אחד. מה ההבדל בין יד ימין ליד שמאל? אנחנו מדברים על כך שרוב האנשים יד ימין יד החזקה, ויד שמאל יד חלשה. למה יש יד חזקה ויד חלשה? כמו שאת רואה קוראת לזה ידך, יד כהה. כי בעצם יד ימין, בכל הפעולות שאנחנו עושים, יד ימין עושה את העיקר. מה התפקיד של יד שמאל? לתמוך, לסייע. כן? אז זה תמיד, שימו לב עכשיו, בחיים שלכם. נגיד שאתה... אז... נכון. אז זו סוגיה מרתקת. אבל כעיקרון, רוב בני אדם בעולם הם ימנים, אז הולכים לפעמים, אבל אתה צודק. אם אתה שמאלי, אז בעצם ספירת החסד שורה ליד שמאל שלך. יש לזה משמעות. אבל אני חושב. בקיצור, אתן לכם דוגמה. נגיד שאתם, איפה אתם עובדים בידיים? מה? לא איפה אתם עובדים בידיים, איזה עבודה אתם עושים?
גננות.
מה?
גננות.
אתה אומר, הדבר שהכי מתלבש לי זה ירי בנשק, שם זה מאוד מובהק. אתה יורה בנשק, אז אתה, ביד החלשה, אתה מחזיק את הנשק כאילו, את החלק המדפסים שלו, החלק שהוא לא מותח, רק כדי לייצר אותו. אבל עם יד ימין, אתה יורה. אתה צריך לראות בצורה מדויקת, להפעיל את זה בצורה שלא סתם יברח לך, כאילו הדיוק ביד ימין. השמאל זה רק לתמוך. איך זה קשור למה שאנחנו רואים? חסד וגבורה זה בעצם חסד ודין. החסד זה עיקר הפעילות של השם בעולם. השם רוצה להשפיע טוב. השמאל, הרע בא מהגבורה, מהשמאל. העצירה של השפע, הגבורה, הדברים הקשים. הדברים הקשים, מה התפקיד שלהם? לתמוך את הימין. זה לא חס וחלילה שיש הקדוש ברוך הוא רצון מצד אחד לתת, מצד שני בא לקדוש ברוך הוא להתעלל בנו. לא, לקדוש ברוך הוא יש רצון אחד, לתת. אבל כדי שהנתינה, כדי לתמוך בנתינה, שהנתינה תהיה נתינת אמת, נתינה טובה, אז יש גם דינים בעולם. אז זה כמו שהשמאל רק מסייע לימין. הוא לא, בעצם הימין, זה הדבר העיקרי. אני אתן לכם דוגמה לכך שבעצם הדמות של האדם משקפת משהו עילאי יותר. אתם יכולים לראות באדם שיש לו את הראש והוא מובדל והוא עליון מאוד, המוח סודי מאוד, ואיך המוח שמור מאוד, מוגן מאוד. והמוח שם שרואה האור העיקרי שבאדם. אחר כך יש את הלב, שזה בעצם מעבר, הלב זה יותר, אחרי שיש מוח, אז הלב זה יותר נותן את הכוח. זה לא, כבר אין פה מהות, המהות נמצאת פה. רק נותן את הכוח. והלב יוצא אדם אל הידיים והרגליים שהם פועלים. שהם כבר אפילו, הם יותר מגושמים. אז ככה בנוי העולם. זאת אומרת, ובדמותו של האדם, משתקפת ההנהגה של השם את העולם. זה צלם אלוקים. עכשיו, אומר המהר"ל, מצוות עשה זה כנגד רמ"ח איברים. כלומר, כל איבר הוא לא רק איבר גשמי, כי האדם הוא בצלם אלוקים. אז כל איבר הוא לבוש לאיזשהו משהו רוחני. וכל מצווה, לאחד מתרג מצוות, היא באה להוציא מן הכוח אל הפועל את המהות הרוחנית של אותו איבר. זאת אומרת, אתם רואים שהרעיון של המהר"ל פה הוא פיתוח של מה שאמרנו בשיעור שעבר, וחזרנו עליו בתחילת השיעור הזה. שבעצם המצוות הם גילוי של נשמת האדם. עכשיו אנחנו פירטנו את זה יותר. רמ"ח מצוות עשה באו להוציא מן הכוח אל הפועל את דמותו האלוקית של האדם. אני לא חושב שאפשר לדייק ולהגיד, אולי יש איזשהו ענף בקבלה שיסביר את זה, אני לא מכיר. אבל אפשר להגיד דברים כלליים מאוד, כמו למשל, שתפילין של יד, הם בעצם מוצאים מן הכוח אל הפועל את הידיים. ותפילין של ראש, מוצאים מן הכוח אל הפועל את האור שבמוח. שהאור שבמוח קשור לספירת הכתר. ואפילו הזוהר אמר, בתך אליהו, שהתפילין זה האור של הכתר. כשאני מניח תפילין, מה שקורה לי, אני לא מתחנך. זה נכון, אני גם מתחנך. ברגע שאני מניח תפילין, אז האור של ספירת הכתר שיש בי, מאיר, יוצא החוצה. בסדר? לכן, למשל, כשאני מניח תפילין, צריך לשמור מאוד על קדושה. אי אפשר להניח תפילין ולדבר עכשיו על התוצאות של משחקי הליגה הספרדית. למה? כי אתה עכשיו, מאירים בך אורות עצומים. אם היה מקובל רואה אותך, הוא היה רואה שיש ספר המלאכים, שכל הספירות, עכשיו אתה מדבר על הליגה הספרדית. לא נעים. כן? זה מקהה את העוצמה של פעולת התפילין. לדוגמה. עוד דמיינו לכם שאדם אוכל מצה בליל הסדר. ותוך כדי שהוא אוכל מצה, ומתגלה שם איזושהי תכונה של נשמת ישראל, וזה איבר מהאיברים של האומה, נעיר שם, ולכן נבראים מלאכים, תראו לכם שעכשיו תוך כדי שהוא אוכל את המצה, הוא מתחיל לפטפט כמה שהמצה לא טעימה לו, הוא מתחיל להרביץ דחקות על המצה. מה אתה גנוב? פה נבראים מלאכים. אז לכן תמיד אני אומר, לבני ביתי שבשעת אכילת המצה יש דממה. כל אחד עוצם את העיניים ואוכל מצה בעצימת עיניים בשקט ובשלווה. לא יכול להיות שאתה עסוק, זה רק פעם בשנה. מה אתה פעם בשנה אתה מספס? תגנו. וכן הלאה. המצוות לא מחנכות אותנו, אלא מוציאות מכוח אל הפועל תכונות נשמתיות שיש בנשמת ישראל. זה עדיין אנחנו צריכים אותם במצוות. אם אני אבין את הסוד של מצוות מצה, אני אבין איזו תכונה נשמתית מתגלה. לא שאני בא ואומר, זה מגלה את התכונה הנשמתית, ועכשיו זהו, לא צריך לתת אותם במצוות. ודאי שצריך. אבל תכף תראו בהמשך המערד, איפה צריך לחפש טעמי מצוות. לא צריך לחפש שם טעמי מצוות באיך זה מועיל לנו בעולם, איך זה מחנך אותנו. גם זה קיים. אבל זה לא הולכת על השורש. צריך להבין איזה אור אלוקי, איזה אידיאל, איזה עומק שיש בתוך נשמת ישראל, יוצא עכשיו מצוות ציצית. מצה, או ציצית. ואז צריך להבין כאילו, שכל מצווה היא בעצם איזה כלי אל האור הזה. אז אם היא כלי שלו, אז צריך להבין את הכלי הזה, מה משמעותו. אז יש מה לדון בפרטיות ומצוות. אז צריך כל להבין את הראש הכללי. וזה מה שאמר על אמר, בקטע שקראנו בתחילת השיעור, ואנחנו נעצור כאן. זאת השם, בשבוע הבא, נמשיך לעוד מאמר על מצוות שאומר המהר"ל, שיסביר אותו המהר"ל, ונעלה קומה לשלב נוסף לדברי המהר"ל. חן, חן, חן.